אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום ה-16 של חודש אפריל לשנת 2024, שאנחנו נצא למסענו כמעט מן היום הזה, ואנחנו גם נמצאים במעבר מיום ח' ליום ט' של חודש ניסן, מתקרבים אל החירות, אל הדרור. ישנו ספר שיצא לא מזמן בעברית, תרגום, עוד אחת מהביוגרפיות הרבות מיני ים על הנשיא ה-16, אנחנו ב-16 באפריל, הנשיא ה-16 של ארצות הברית, אברהם לינקולן, כמו שישראלים אומרים, אייב לינקן, כמו שאמריקאים אומרים, ואחת הביוגרפיות שיצאו לאחרונה, הנשיא שקרא דרור. כך שלדבר על אייב לינקן לפני פסח, יש בזה דבר נכון. גם לדבר עליו לפני פסח, גם לדבר עליו לפני מלחמה, ואני לא עושה זאת לבדי. אלא אני בעצם ממשיך שיחה שהתחלנו כאן לא מזמן, באש זרה, עם הפרופסור מנחם בלונדהיים, מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, היסטוריון של ארצות הברית של אמריקה, שעוסק בשאלות של היסטוריה אמריקנית והיסטוריה של תקשורת אמריקנית. ואנחנו אפילו בשיחתנו הקודמת אמרנו שלינקן, בין מעלותיו הגדולות, הוא גם היה אשף תקשורתי גדול, ואולי נעסוק באדוות של זה גם היום. אבל יש לנו הרבה על מה לדבר. הלא כן.
בלי ספק.
אז אני רוצה מיד להזניק את השיחה הזאת שלנו עם יריית פתיחה. למה אנחנו מדברים היום על לינקן? לא בגלל שפסח ולא בגלל שאנחנו בעת מלחמה, אלא בגלל שביום ה-15 של חודש אפריל.
יריית פתיחה.
כן, הוא הלך מן העולם אחרי שג'ון וילקס בות, שחקן תיאטרון אמריקני מפורסם, תומך של הקונפדרציה, כלומר של אותן מדינות שפרשו מהאיחוד האמריקני בשל שאלת העבדות, מתנגד לביטול העבדות, גזען מושבע, מחליט להיות זה שההצגה המפורסמת של חייו תהיה ההצגה הממשית בתוך תיאטרון שבה הוא רוצח את נשיא ארצות הברית, והוא מצליח בתוכנית הזו שלו.
כן, משפט של לינקון יכול להיות שאמר בדרך לתיאטרון, או כך לפחות אומרת אשתו, מרי טוד לינקון, יכול להיות שגם מחבר אותנו לא רק מבחינת זמן, אלא רצח. הרי לינקון נרצח בחול המועד פסח, חג החירות, והוא משחרר העבדים הגדול.
והוא ראה איזו קורלציה בינו לבין משה.
הוא ראה, השאלה עד כמה הוא ראה, אבל בוודאי מספידיו נחלקו לשניים בצורה קיצונית. חלק, לינקון היה איש של הברית הישנה. משפט אחד אולי, אני פותח סוגריים. האמריקנים שהקימו את ארצות הברית, בנו אותה על בסיס התפיסות של הברית הישנה, שהם בני ישראל שהולכים לארץ המובטחת. ברבע השני של המאה ה-19, או החל מהמאה ה-19, מתחיל מהפך לכיוון הברית החדשה. ודמותו של ישו, שאנחנו בהמשך נדבר על מות לינקון, סליחה, ודמותו של המרטיר של ישו. אבל בחצי הראשון של המאה ה-19 קורה תהליך שבו האמריקנים מגלים את ישו ומגלים את הברית החדשה. לינקון במידה רבה נשאר בברית הישנה, נשאר שם מאחור עם הברית הישנה, הוא לא מדבר כמעט על ישו, הוא כן מצטט, משתמש בביטויים מהברית הישנה, בדימויים מהברית הישנה, בדמות האל הנוקשה קצת והקודר של הברית הישנה.
אני רוצה רגע להבין את הנקודה הזאת, את הניסוח הזה, כי היום יש כאלה שאוהבים לומר שארצות הברית הוקמה על אדנים, כן, של דתיות, בסופו של דבר, ראשוני המעפילים מאנגליה לארצות הברית של אמריקה היו פוריטנים, היו אנשים אדוקים מאוד בדתם, שלא רצו לקבל את מרותו של מלך אנגליה, שראה בעצמו גם ראש הכנסייה, והוא בעצם, כן, מטיל עליהם רודנות, גם אזרחית וגם דתית. אבל זה דבר שמגלים, כשמעיינים בדמויותיהם של נשיאי ארצות הברית, שהראשונים שבהם היו אנשים עם איזו תודעה דתית, אבל לא החצינו את נצרותם. אפילו הרבה מהם היו דאיסטים, כלומר, מאמינים באיזו אלוהות אחת, אבל מעבר לזה לא מפרטים כל כך במה האמונה הזאת מתבטאת.
כן, אנשי שושלת וירג'יניה, שהם בעצם האנשים שכוננו את החוקה במידה רבה, ג'יימס מדיסון, מונרו, הם היו דאיסטים כנראה במידה רבה. העניין הנוצרי לא היה מרכזי אצלם, וזה מבטא בעצם את השקיעה של המסורת הפוריטנית, שהייתה חזקה במיוחד בניו אינגלנד, בצפון המזרח. אלה אנשים מווירג'יניה, שבעצם רוב מושבות הדרום, האנשים בהם אנגליקנים, והדת שם היא לא מרכזית באותה מידה כמו שהיא הייתה בצפון המזרח. אז כן, יש בחילופי המאות, במעבר מהמאה ה-18, בזמן הכינון, אל תוך המאה ה-20, יש תקופה שהנשיאות באמת רחוקה מן הדת. שוב, יש בארצות הברית את הפרדת הדת מהמדינה, כך שיש בכלל גבולות עד כמה מנהיג אמריקני פדרלי, ההגבלה על הדת היא על השלטון הפדרלי, לא המקומי. אז מנהיג של כלל ארצות הברית, של המדינה האמריקנית, יש חייב לקחת איזשהו מרחק מן הדת, מטבע התפקיד שלו, מטבע החוקה האמריקנית והתיקון הראשון
אבל
שלה.
אבל זאת תמיד שניות אמריקנית כזאת שיש, שמצד אחד ההפרדה היא הבסיס החוקתי, ואף אחד לא יבקש לשנות אותה. מן הצד השני, אתה לא תמצא לך נשיא ארצות הברית שלא יסיים את נאומיו. בין אם זה טראמפ, בין אם זה ביידן, בין אם זה אובמה, בין אם זה בוש, במשפט, כן, אלוהים יברך אתכם, ויברך את ארצות הברית של אמריקה.
כן, זה הריקוד הדין הזה. אגב, עוד משפט מהזן הזה שאתה מצטט, זה על המטבעות האמריקניים, In God We Trust, שזה קורה בתקופת כהונתו של לינקון, שלכאורה לא היה אדם דתי באופן מובהק.
לא היו רואים אותו בכנסיות.
לא היו רואים אותו בכנסיות, הוא לא היה חבר באף כנסייה, הוריו היו בבטיסטים אדוקים, הרנדון, השותף שלו למשרד עורכי הדין, וקצת מין אב רוחני כזה, כל הזמן טען שהוא בעצם לא נוצרי, הוא לא אדם מאמין. לינקון התבטא, שוב, במגבלות התפקיד, טען שהוא כן אדם מאמין, במיוחד, האנשים סביבו אמרו שבמיוחד לאחר מות בנו האהוב ווילי, בן 11, ב-1862, בבית הלבן, שהוא נהיה לא רק דתי, אלא אפילו ספיריטואלי. אבל אנחנו צריכים...
זה מזכיר לי דמות אחרת מהמאה ה-19, ארתור קונן דויל, שלכאורה היה מי שיוצר את הדמות הרציונלית המובהקת, שרלוק הולמס, אבל אחר שבנו הולך מן העולם, אז הוא מתחיל להתעסק גם בענייני סיאנס וקריאה אל המתים, שזה דבר שקורה, זה חלק מן הנפש האנושית, אבל בוא באמת נחזור אל הכרכרה שלוקחת את לינקן, אל התיאטרון, תיאטרון פורד, בוושינגטון, אשר בו הוא נרצח.
ושם הוא לכאורה אומר לאשתו, מרי טוד לינקון, אישה לא מאוד יציבה, כמה הייתי רוצה לבקר בירושלים. או, הם התחילו לדבר על התוכניות שלהם לאחר, הרי הוא, זה אתה נבחר לכהונה שנייה כנשיא. והמחשבה היא עכשיו אל עבר שלהי, לקראת, כלומר, מה יקרה אחרי הכהונה הזאת, כשהם עדיין אנשים, כוחם במותניהם, הם אנשים לא מבוגרים, ולינקון אומר, הוא היה רוצה לנסוע בעולם, והוא היה רוצה הכי לנסוע לארץ ישראל, כמה הוא היה רוצה להיות בירושלים. אז שוב, אנחנו מתחברים לא רק לפסח, אלא
וזה חלק מהגודל של הטרגדיה, כי באמת יש תיעודים של כמה שיחות ביניהם, בימים שלפני הרצחו, כי בעצם המלחמה שהיא מרכז הסיפור של לינקן, מלחמת האזרחים, הוא מוביל לניצחון קשה מאוד. יש הרבה מאמורות בדרך, אבל הוא מוביל לניצחון את הייחוד האמריקני על פני הפורשים, הקונפדרציה הפורשת. המלחמה הזאת מוכרעת למעשה כשבועיים, כן? פחות או יותר.
שבוע.
שבוע לפני הרצח. ואומרים שבשבוע הזה פתאום הוא אומר למרי טוד אהובתו כל מיני דברים על זה שהנה עכשיו בעצם השלמתי את האתגר הגדול, הימים הבאים יהיו קלים יותר וכבר אפשר לראות באופק את סוף הכהונה הזאת ולחשוב על הטיולים שנתראה בעולם ועל החווה שנבנה כשנחזור לאילינוי. כלומר, הוא פתאום יכול היה לראות עולם שבו הוא לא במלחמה מתמדת. ואז, כן.
כן, אז אתה צודק לגמרי, יש כאן נפתח איזשהו אופק. עכשיו, אני חושב שלינקון, בסופו של דבר היה פוליטיקאי, כלומר, המעולה שבהם, הכי טוב שפוליטיקאי יכול להיות מבחינה ערכית, מבחינה אנושית וכיוצא בזה, הגדול בענקים הוא היה, כפוליטיקאי הוא הבין שהמשימה של להחזיר את האומה למצב של אחדות, לאיחוי הפצעים, לאיחוי הקרעים, ועל זה הוא מדבר בנאום ההשבעה השני שלו רק כמה ימים קודם, היא משימה לא קלה מבחינה פוליטית. הרי די, כאילו, אנחנו, בכל בזמן שאנחנו חיים בו, אנחנו מכירים את הטענה הזאת, שבואו ננקום, בואו...
נאמר, כן, הצלחת לחסל את ארגון הטרור השולט בעזה. ועכשיו מה אתה עושה עם עזה? ובמובן המסוים, השאלה שעמדה בפני לינקן, עם כל זה שהסיטואציות שונות, האנשים שונים, היא שאלה די דומה. אז כבשנו את ריצ'מונד, וכבשנו את כל המעוזים של המורדים, בעלי העבדים בדרום. אבל מה אני עושה עכשיו?
בדיוק. והוא התגבר על הדרום במלחמה קשה, ב-hard war, שזה מונח חדש לפני המונח של המלחמה הטוטלית. כלומר, הייתה כזאת דם נוראית משני הצדדים, איך מאחים את הקרעים, את הפצעים, בעקבות הפירוד הנורא הזה? ברור שזאת לא משימה פוליטית פשוטה.
והתשובות לה גם הן לא קלות. כן, בתחילה הפתרון ברוב המקומות, כל מדינה ומדינה, ארצות הברית הרי מחולקת למדינות, כל מדינה וסיפורה שלה, אבל הפתרון ברוב המקומות, המעוזים הקשים של הקונפדרציה, היה ממשל צבאי בתחילה.
זה פשוט קרה בדרך הטבע, פשוט, הצבא היה שם, והוא היה גורם השולט עם קריסת המשטר של הקונפדרציה בכל אחת מהמדינות. הם גם לא נכבשו כולם בעת ובעונה אחת, כך שיש איזשהו ניסיון. לינקון מעולם לא ניסח משנה סדורה חד משמעית לגבי תוכנית השיקום שלו של הדרום, תוכנית בעצם השיקום של האומה האמריקנית ואיחודה מחדש. אבל כשהמוקד הוא כמובן איך מחזירים את הדרום שפרש, גם מבחינה חוקתית, מבחינה פוליטית, מבחינת המוסדות, בחזרה אל היוניון, אל האיחוד האמריקני.
מה שמזכיר לנו שלכל בעיה יש גם צד משפטי. גם צד של המסמכים, מה יגידו עורכי הדין?
כן, אבל פה לפחות יש צד חוקתי, קונסטיטוציוני, אבל עדיין נשארות בעיות משפטיות שהן פוליטיות בעצם, והפתרונות הם חייבים להיות פוליטיים, ולינקון הוא פוליטיקאי דגול. כלומר, היה לו את היכולת להשתחרר מהפוליטיקה כדי להגשים עקרונות מוחלטים וחד משמעיים, אידיאולוגיות וערכים שהיו בעיניו מעל הכל. אבל בדרך לשם, ובכלל, הוא פוליטיקאי. הוא יודע איך, לדוגמה, בראשון לינואר 63, הוא מפרסם את ה-Emancipation Proclamation.
כלומר, הוא משחרר את העבדים באופן גורף.
עכשיו, זאת משימה פוליטית בלתי אפשרית, כי הקיצונים בצפון מתנגדים לעבדות מאוד. מצד שני, יש מתונים שאומרים, בואו ננסה לתפוס את מדינות הביניים, מדינות הגבול, המדינות הדרומיות המתונות, נוציא אותם ממעגל המלחמה, בואו לא נקצין. מה אתה עושה מבחינה פוליטית? לינקון עשה משהו שנשמע ציני בצורה בלתי רגילה. הוא שחרר את העבדים בקונפדרציה. כלומר, בצפון היו גם מדינות עבדות, לדוגמה מרילנד הצמודה לוושינגטון או דלוור, היו מדינות עם עבדים, שם הוא לא שחרר את העבדים, הוא שחרר אותם בדרום. אז יש פה צד שהוא חצי ציני, אבל הוא מבטא את האמת של לינקון, שהוא כן, הוא חושב שהעבדים צריכים להיות משוחררים, הוא עושה את המקסימום שהוא יכול תחת הנסיבות הפוליטיות.
ויש פה גם איזו חוכמה פוליטית של ההבנה שבצפון הבעיה הזאת כנראה עומדת, זאת אומרת, בגלל האקלים הפוליטי, הבעיה הזאת ברגע ש העבדות תרוסק בדרום, אז בצפון יהיה הרבה יותר קל לשים לסוף.
כן, לא, כבר בעיקר אין עבדות בצפון, אבל יש את הקיצונים בצפון שרוצים את ביטול מיידי ועכשיו, כאילו, עכשיו של העבדות, בכל רחבי ארצות הברית ובכל הדרום, ולינקולן מבין שזאת התאבדות צבאית ופוליטית, כי הדרום יבין שאין דרך לפשרה, וגם המדינות בצפון שיש בהם עבדות, יעזבו את היוניון במקום לשחרר את העבדים.
אז הדיוקן שעולה מלינקולן הוא לפעמים דיוקן מתעתע, כי ברגעים מסוימים אתה אומר לעצמך, הוא המנהיג האידיאולוג המושלם, שבוחר ללכת למלחמה שהוא קורא לה, מלחמה מוחלטת, עד הסוף, כן, המונחים האלה שקצת מצלצלים לנו היום, אנחנו דיברנו על זה בשיחתנו הקודמת, הוא ילך עד הניצחון, הוא לא יוותר לקונפדרציה, הוא לא ייסוג אחור, אז יש לך פה איזה אידיאולוג כביכול שאי אפשר להניעו, מן הצד השני, את המשחק הפוליטי, הוא משחק באומנות ריקודית כמעט, כמו ש...
אומנות האפשרית, כמו שלמדנו להגיד, הוא, והשילוב שלו, אבל אני מניח ש... כמעט כל מדינה, היא באיזשהו מקום, יש לו ערכים ויש לו עקרונות. השאלה, איך הוא משלב באמת את שני הצרכים האלה, את הצורך להיות פרגמטי ופוליטי, ואת הצורך להשיג את המטרות האידיאולוגיות שבגללן בכלל נכנסת לפוליטיקה.
אז זו הנקודה שבה אני רוצה לשאול את השאלה שמעשה הייתה אמורה לפתוח את שיחתנו. והיא השאלה, האם לדעתך, אלמלא אותו שחקן תיאטרון ג'ון ווילקס בוס, יורה בלינקולן מגבו, כשהוא יושב בתא כבוד בתיאטרון פורד ורואה איזו הצגה.
Our American.
כן, Our American Cousin.
Cousin, כן.
כן, לא, לא הצגה שנשארה מבחינה אומנותית בדברי הימים של התיאטרון האמריקני. והוא יורה בלינקולן ואחר כך קופץ על הבמה וצועק, "Sic Semper Tyrannis", שזה כך יעשה לרודנים תמיד. כן, זה גורלם של הרודנים, כביכול הוא רואה בלינקולן רודן. אלמלא הרגע הזה בהיסטוריה, וכל הציורים שציירו אותו, האם אני ואתה היינו יושבים ומדברים כאן על לינקולן, שנזכר היום כגדול הנשיאים האמריקנים, כנראה אפילו יותר מוושינגטון בכבודו ובעצמו, שהוא מייסדה של ארצות הברית של אמריקה מבחינת ה... כן, הוא ראשון הנשיאים.
וגדול מרוזוולט, פרנקלין דלאנו רוזוולט, שהוא מייסד מדינת הסעד האמריקאית.
וגדול מכולם, יש איזו ביוגרפיה נושנה כזאת של לינקולן בעברית, אברהם לינקולן וארצות הברית, ביוגרפיה אמריקנית שתורגמה לעברית אחת הראשונות.
ויר?
של ויר. והוא כותב שם, שהנשיאים הכי גדולים בתולדות ארצות הברית, הוא מונה אותם, הוא אומר, וושינגטון, וודרו ווילסון, של מלחמת העולם הראשונה, FDR, של... היציאה מהשפל הכלכלי ומלחמת העולם השנייה, ולינקולן גדול מכולם.
כן, וכל אלה מנצחי מלחמות כמובן.
כן, שזה...
ואלמלא הניצחון של לינקולן, וזאת השאלה שכאילו, הניצחון בוודאי הופך את לינקולן לאחד הגדולים. אבל אני חושב שבאמת, בסופו של דבר, הגדולה, העוצמה שלו, בנויה משני מרכיבים. אחד הוא מה ששוחחנו עליו עכשיו, היכולת המופלאה שלו להתמודד עם בעיות פוליטיות כשהוא לא מאבד את ערכיו ואת האידיאולוגיה שלו, ומצד שני מגשים את האידיאולוגיה בלי להיכנס לפלונטרים יותר מדי מורכבים או בעייתיים. כלומר, השילוב שלו להיות רך כקנה וקשה כארז. הנה, הבוס אומר שהוא טירן, כך רבים בצפון רואים אותו, כי יש לו מטרה חד משמעית וביד ברזל הוא מוביל.
והוא גם, יש לו את התפיסה הזאת שעד היום האמריקאים מסתבכים איתה. האם יש לנשיא, לשלטון הפדרלי, את הכוח לכפות מהלכים מסוימים על כלל האומה, או שאין? זה הוויכוח האמריקני מאז ומעולם, וזה לא משתנה בין סוגיית העבדות לבין, כן, הקורונה לצורך העניין.
כן, אז במקרה של לינקולן, אני חושב שהדמות שלו היא מעל הדילמות האלה, היא מעל השאלה הזאת, בגלל לא רק השילוב שלו הטוב של אידיאולוגיה ופוליטיקה, אלא היה לו במרכאות מזל היסטורי ביחס לרגע שבו הוא מת. ואני חושב שהרגע הזה בעצם רומם את דמותו לרמה כזאת, שאת השאלה המצוינת שאתה שואל לגבי הסתירות והגבולות
כלומר,
של...
כלומר, מאחר שהוא לא צריך להתעסק בבוץ של היום שאחרי, שהוא אין בו תהילת עולם. ביום שאחרי, זה תמיד דיונים כאלה, מה עושים ואיך עושים. זה לא הניצחון במלחמה. יש כאלה שאפילו אומרים שעשו עם צ'רצ'יל חסד, עם ווינסטון צ'רצ'יל, כשהפסיד לקלמנט אטלי, מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, את ראשות הממשלה הבריטית, כי אם היה מנצח, היה צריך לעסוק בלבנות, כן, לשקם שכונות בלונדון אחרי מלחמת העולם השנייה, וזה לא בשביל צ'רצ'יל, צ'רצ'יל זה בשביל לשבת עם רוזוולט ועם סטלין, ככה שלושת הגדולים, זו הדמות. אז אתה אומר שגם אצל לינקן יש את הדמות.
כן, ובניגוד לצ'רצ'יל הוא בלתי מנוצח, הוא יורד מהבמה בשיא גדולתו, ברגע הניצחון שלו, כשהוא מגשים את כל המטרות שלו. זה פשוט, עכשיו, הנסיבות של המוות והרצח, אם אנחנו עוברים לזיכרון ההיסטורי של לינקון, ולעובדה באמת שהוא הצליח לדלג מעל המשוכות האלה של לשקם שכונות וליצור פשרות פוליטיות שאף אחד לעולם איננו מרוצה מהם לגמרי. שוב, לינקון היה אומן של להוציא את האצבע מהעין. הוא ידע, היה לו טקט פוליטי, אם אפשר לומר ככה. אבל הנסיבות של המוות פשוט הן מושלמות מבחינת התודעה ההיסטורית או הזיכרון ההיסטורי.
מה שאתה בעצם אומר לי, פרופסור בלונדיים, זה שלא רק שלינקן היה חובב תיאטרון, שעד די כך הוא היה חובב תיאטרון, שאותו שחקן שרצח אותו, לינקן יצא לו לראות אותו בעבר, משחק בהצגה, שזה דבר מדהים לחשוב עליו. החיים של אייב לינקן, של הנשיא הזה, הם במובן מסוים התסריט התיאטרלי המושלם.
וזה שילוב מרתק של טרגדיה עם סיפור של ניצחון אדיר של וני וידי ויצ'י כזה. One time ago a crazy dream came to me. I dreamt I was walking in World War 3. Went to the doctor the very next day to see what kind of words he could say. Said it was a bad dream.
לא כל האנשים יכולים להיות צודקים כל הזמן. אני חושב שאייב לינקן אמר את זה. אני אתן לך להיות בחלומי, אם תיתן לי להיות בשלך, אני אומר את זה. אלו המילים של בוב דילן. בשיר שלו, Talking World War 3 Blues, מדברים על מלחמת העולם השלישית, אז האמת היא שאנחנו ברגע כזה בזמן, שמדברים בו על מלחמת העולם השלישית, לא מעט. ואני מדבר עם פרופסור מנחם בלונדיים, ההיסטוריון, שחוקר את ההיסטוריה האמריקנית, ויש לך פינה חמה במיוחד בלב. ללינקן, נשיא ארצות הברית, שאנחנו בעצם מציינים 159 שנים לרצחו. בכל פעם שאני מדבר איתך עליו, מרגישים שזה עולה ממך באיזשהו אופן טבעי.
נראה לי שזה בלתי נמנע. ככל שמתקרבים ללינקון, מעריכים אותו יותר. כלומר, במקום, הוא נראה יותר ויותר גדול, ככל שאתה נוגע בו, ככל שאתה מתקרב אליו, ככל שאתה קולט אותו גם כאדם, וזה מה שאנחנו כהיסטוריונים עושים, אנחנו מנסים לשחזר, אנחנו מנסים להיכנס, להבין, להיות איתו, לידו, וככל שאתה מתקרב, הגדולה שלו יותר בולטת.
אפרופו ציטוטים מלינקן, אחד הדברים שמרשימים אותי, זה באמת העובדה שכל שיחה שלו כמעט, כל נאום שלו, אתה מרגיש שאתה יכול להוציא משם איזו אמרת שפר שתעדד לדורות, זו גם שאלה שאתה שואל את עצמך, האם זה מפני שהוא היה כזה, או שאולי יש, אתה יודע, עוד איזה שהם נשיאים, נשכחים, כן, הנשיא פירס, הנשיא הייז, כל מיני נשיאים של ארצות הברית שאנשים לא כל כך זוכרים היום. ביוקנן, אולי גם להם יש כאלה ציטוטים נהדרים, ואנחנו לא זוכרים אותם, בגלל שהם לא ניצחו במלחמה, והם לא, כן, הוקרבו קורבן על מזבח מאבק חייהם.
עם זאת, לינקון
הוא... אתה אומר שזה לא נכון, בעצם.
אני חושב שהיו עשרות מדינאים חשובים בזמנו של לינקון, ערב המלחמה, בעשור שלפני המלחמה, שהוביל אליה כאילו באופן טרגי, סטיחי כמעט, לא היה מי שהצליח לנסח את המחלוקות, לנסח את העקרונות, לנסח את הערכים, לנסח את התהליך הפוליטי בדרך שמתקרבת לרמה שבה לינקון הצליח לעשות את זה. בואו לא נשכח, הוא גם מתקשר שלא מן העולם הזה. הוא מתקשר מעולה, גם מבין את עולם התקשורת, גם יודע להתנסח ולנסח בשביל התקשורת, אבל ליצור קריסטליזציה של המצב, להבהיר אותו.
את יוקרתו הוא בנה לעצמו בשל היכולת שלו לנצח באימותים.
נכון.
לעמוד באימותים מול הצד האחר ולייצג את עמדתך. הוויכוחים המפורסמים שלו עם דאגלס.
כן, בוויכוחים האלה, הוא פשוט ברמה...
צריך לומר דאגלס, בוא נתאר אותו למאזיננו שהשם הזה לא אומר להם הרבה.
דאגלס, באופן מעניין, שני הדמויות המרכזיות שמתמודדות ערב מלחמת האזרחים בצפון, שניהם אילינוי. ודאגלס הוא איש שיקגו, לינקון הוא מספרינגפילד, אם יש הבדל, כאילו, אין קונטרסט יותר גדול מהפיזיונומיה שלהם, לינקון הוא ארוך, גבוה, כלולה, סרוך.
גרום, ודאגלס הוא פחוס, נכון?
הוא פחוס, הוא ה-little giant קראו לו, הענק הקטן. כלומר, יש לו ראש ענק וגוף כזה מכונס בתוך עצמו, והוא די נמוך, והוא נראה מין כדור, כדור מלא עוצמה כזה.
אתה חיפשת את הדעתי, את הביטוי האמריקאי, wrecking ball.
wrecking ball, בדיוק.
כן, הכדור הזה שהורס מבנים לפני...
כן, והוא מדינאי שאין לזלזל בו בכלל, אבל לינקון פשוט התעלה עליו מבחינה אינטלקטואלית, והצליח להבהיר את הסתירות שבעמדות של המפלגה הדמוקרטית בצפון, שהן בעצם פרו-עבדותיות, או בעד פשרה עם הדרום.
אנחנו לא נחזיק עבדים, כי זה לא דבר ראוי, אבל הם יחזיקו עבדים בסדר. כן, אם באופן גס לצייר את זה.
כן, ואומר לינקון שבית שמחולק כנגד עצמו לא יכול לעמוד, אבל הוא גם, כשהוא נכנס לתוך הטיעונים היותר משפטיים, אמרת בהתחלה, הוא מצליח פשוט להראות שהטענות המרכזיות בשיח האמריקני, שעמדו בניגוד לעמדה שלו, של לינקון, היו שגויות. והוא הצליח להבהיר את זה לציבור הרחב, ואלה טיעונים הם די מורכבים.
וזה מציב אותו מראשית דרכו כמי שבא לפוליטיקה, אולי יודע לעבוד בכלים של האומנות האפשר וכו', אבל הוא לא בא אל הפוליטיקה כדי להיות השר לענייני הכפר. הוא לא בא אל הפוליטיקה כדי לעסוק איפשהו בספסלים האחוריים של החקיקה בכל מיני נושאים משניים. הוא רוצה לגעת במה שבעיניו הוא לב הבעיה האמריקנית, המוסרית, הוא הוויכוח הכי גדול בארצות הברית, והוא בעצם מי שיודע... כשהוא נבחר לנשיאות, שהבחירה שלו לנשיאות, היא אומרת שכל הדברים האלה עכשיו נפתחים, הם על השולחן, הם לא יכולים לרדת משם. בן אדם שהולך מיד אל העיקר.
ורק לחזק את מה שאמרת, כי בדרך אגב, הוא הרי משרת תקופה אחת, תקופת שירות אחת בקונגרס, הוא נבחר ב-46, משרת מ-47 ועד 49, בזמן מלחמת מקסיקו, הוא פורש אחרי תקונה אחת. לא כי הוא לא הצליח, אלא כי, כמו שאמרת, הוא לא הרגיש שהוא נוגע בעיקר. הוא לא הרגיש שהשירות שלו שם משנה משהו. ופה, ערב הקונפליקט הבלתי נמנע, כמו שרבים רואים אותו, אמריקה הולכת ומדרדרת אל מבוי סתום ביחסים בין הצפון לדרום, בוויכוח על העבדות בטריטוריות. לינקון מתגייס לעניין, והוא שוב מנצל את הכוח האינטלקטואלי שלו, את כושר השכנוע שלו, את היכולת שלו להתחבב על אנשים, להוביל אנשים, בצורה רכה. לא, ובסופו של דבר, הוא ממשיך בדרך הזאת, ומצליח להוביל צפון מפולג, מחולק מבחינה אידיאולוגית, לא לגמרי משוכנע במטרות המלחמה, הוא מצליח להביא אותו עד נקודת הסיום, שהיא הניצחון המוחלט, השתמשת בביטוי הזה קודם, ניצחון חד משמעי כפי שיכולים...
אנחנו עוד רגע ניגע שוב בביטוי הזה, אבל אני רוצה לקחת אותך עכשיו, פרופסור בלונדהיים, לחלום. לחלום שנחלם ממש בישורת האחרונה של חיי לינקן, חלום שבהתחלה כשקראתי עליו, אמרתי, זו בטח איזו אגדה אורבנית, אבל מסתבר שאנשים די קרובים ללינקן העידו שהוא סיפר להם את הסיפור הזה, ואפשר גם להבין למה, שהוא חלם חלום, שהוא שומע, הוא מתעורר בבית הלבן, והוא שומע קולות בכי, קולות נהי, עולים מבין החדרים של הבית הרחב הידיים הזה, והוא מסייר לו במסדרונות, ושומע את הבכי, והוא לא מצליח להבין על מה הבכי, מאיפה זה מגיע, עד שהוא מגיע לחדר המזרחי, שזה חדר מפורסם בבית הלבן, שם הוא רואה גופה בתחריכיה, סביבה אנשי ביטחון, וסביבה אנשים ממררים, והוא שואל את אחד החיילים שניצב ליד הגופה, מי המת? אומר לו, זה הנשיא מתנקש ירה בו. את החלום הזה סיפר לינקן לאשתו, ואחר כך למזכיריו. זאת אומרת, הוא היה בתודעה של אדם שהעמיד את עצמו בסכנת מוות, בשל הדבקות שלו במטרה.
תראה, צריך לחבר לזה, שוב, אחרי מות קדושים אמור, אנשים אחרי מוות, האנשים שבסביבה תמיד טוענים, רבים טוענים שהם חשו בסימנים מקדימים, יכול להיות שהסיפור קצת מעוגל לכיוון הזה, אבל לינקון הוא בטראומה, החל ממות, בעצם מלכתחילה, ההרג, הטבח ההדדי, שהוא קודם כל יוזם אותו, הרי הדרום אומר, תנו לנו ללכת, לא רוצים מכם כלום, תעזבו אותנו בשלום. לינקון מנהל מלחמת תקיפה, זאת לא מלחמת מנע, זאת מלחמת יש ברירה. המצפון שלו לאורך כל המלחמה מציק לו על התחלת המלחמה, ועל האסטרטגיה שלו, שהיא אסטרטגיה של אדמה חרוכה, כפי שאמרנו
קודם. זהו, זה בדיוק, זה הניצחון המוחלט. אדמה חרוכה, הוא לא רואה שום אפשרות להגיע לאיזושהי פשרה, לחצי ניצחון, לאיזה הסכם ביניים, עם, קודם כל הקונפדרציה. תחוסל, כן?
לגמרי, אבל אנחנו צריכים לשים לב למשהו שהיום אולי בולט לנו יותר בחוויה שלנו כישראלים. העמדה הזאת שלו, התפיסה הזאת שלו, שאי אפשר לנצח בלי לכבוש את כל הדרום, ובעצם להשמיד את, 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 הרצון שלו להילחם, וגם את היכולות הלחימה שלו כמובן, הצורך הזה בניצחון טוטלי ומוחלט, עומד בניגוד לקונספציה. לא כך נלחמים צבאות במאה ה-19, צבאות נלחמים בצבאות. הם לא נלחמים מלחמה קשה כמו שהגדרנו אותה קודם. ולינקון, הוא שונה מהקונספציה של הגנרלים שלו, ושל המתכל שלו, ושל מנהיג הצבא שלו, עד שהוא מגיע בסופו של דבר לגרנט, שהיחיד שמבין אותו. הוא אומר, אנחנו חייבים לכבוש את הדרום, לנצל את יתרונות הכמות שלנו, את יתרונות כוח האדם והתשתית שלנו, כדי להשמיד את הדרום, זאת הדרך היחידה שננצח. וזה נגד הקונספציה של כל הצבא, של ווסט פוינט, של הגנרלים.
ומה הוא לא היה, לינקן? לא היה איש צבא בשום צורה, הוא היה ממש איש ספר, כן? איש ספר ומשפט. כן, הוא היה רחוק למרחק מזרח ממערב, מהעשייה הצבאית.
הוא שירת במיליציה של אילינוי ב-1832, בבלאק האק וור, אבל הוא לא ראה לחימה בכלל.
בסדר, במובן הזה כל ישראלי הוא איש צבא, כן?
אבל הוא אפילו לא זה, הוא לא נלחם. האמת, הנשיא האמריקני, נדמה לי, היחיד שנלחם היה מדיסון במלחמת 1812, הייתה לו איזה גזרה שבה הוא פיקד, אבל...
חוץ מוושינגטון, כמובן, הראשון שהיה...
לא, אנשים שניצחו במלחמות הפכו לנשיאים. וושינגטון הוא הדוגמה, כמובן, הבולטת, אבל גם אנדרו ג'קסון, שהוא נשיא מאוד חשוב ומאוד מאוד פופולרי, בעצם
מנצח מורלינס. כן, שהיו מצביעים, אבל אתה מדבר על חיילים פשוטים, שנלחמו בשדה הקרב ככה, כאחרונים שהם החיילים.
ולינקון הוא גם, הוא לא איש של דו-קרבות שהיו די פופולריים במהלך
חייו. למרות שצריך לומר באיזשהו אופן מעניין, כן, לא, כי אני רק רוצה להבהיר למאזיננו, שברור שגנרלים היו נשיאי ארצות הברית, הדוגמה הכי קרובה אלינו, אייזנאואר מיד אחרי...
או גרנט מיד אחרי לינקון.
גרנט מיד אחרי לינקון.
לא מיד, אבל...
שהיה הגנרל של לינקון, ואחרי מלחמת העולם השנייה, אייזנאואר המפקד הטור התהילה, אבל האם היית חייל פשוט? וזה דבר מעניין, כי למשל, אני זוכר, אני בעצמי מאוד צעיר, אני נולדתי במהלך כהונתו הראשונה של קלינטון. אבל זוכר איך פתאום התחילו לבחון נשיאים ולשאול, רגע, מה אתה עשית בווייטנאם? אתה הרי בגיל המתאים. איך מצאת את עצמך לא נלחם בשדה הקרב? ובאמת הנשיאים שנבחרו, בוש, שדווקא כן היה בצבא, וגם קלינטון, הם אנשים שלא נלחמו בווייטנאם. דווקא יש שני מפסידים שנלחמו... לחלוטין בווייטנאם.
קרי הוא...
ג'ון קרי וג'ון מקיין, שהיה אסיר מלחמה וגופו עובד בעינויים נוראים בווייטנאם. אף על פי שיש נשיא אחר של ארצות הברית, דונלד טראמפ, שאמר על ג'ון מקיין, שהוא לא גיבור מלחמה, כי גיבורי מלחמה לא נופלים בשבי. זה ציטוט...
מזוויע.
אתה היטבת להגדיר ממני.
אבל עם כל זאת...
לינקון לא אחד?
הוא שולט בגנרלים שלו, שולט במלחמה, כל פעם שהגנרלים שלו שוב ושוב ושוב הולכים לפי התפיסות הישנות, הוא מפיל אותם ולוקח גנרל אחר, שהוא מקווה שהפעם הגנרל יבין מה נדרש במלחמה.
שזה כביכול דבר שאתה לא אמור לעשות, תקשיב לאנשי המקצוע, בישראל זה יש הרבה שאומרים, ראש ממשלה, הוא צריך להקשיב לאנשי המקצוע, מה הוא ילך נגד דעת ראשי מערכת הביטחון, לינקן, מה זה הולך נגד דעתם? אם הם לא מצליחים להביא לו את התוצאה שהוא רואה לנגד עיניו, יש הרבה שאומרים שהוא החליף את המפקדים במלחמת האזרחים כמו גרביים. הוא מסתכל על גרב אחת, אומר, מה זה הגרב הזאת? זורק אותה למקום אחר. והאמת היא שזה מזכיר לי מנהיג ישראלי אחד שגם הוא נרצה להיות לוחם, אבל לא היה איש צבא, בן גוריון.
כן.
שאומרים למשל שבראשית ימי המדינה הוא חיפש, הוא נבר בצהל, עד שהוא מצא איזה קצין צעיר, אריאל שרון, שייתן לו את מה שהוא רוצה עם המאה ואחת.
כן, גם יגאל ידין במלחמת כן. השחרור.
זאת אומרת, הוא חיפש אבל... את הקצינים שייתנו לו את מה שהוא רוצה, ולא להפך.
ולכן אמרתי שזה קצת אקטואלי הדבר הזה, לראות את המנהיגות האזרחית, איך שהיא יוצרת את הקונספט, שוברת את הקונספציה של המנגנון הצבאי, שהוא רדוף מסורת, והוא... מאוד, זה מערכת מאוד שמרנית ומאוד היררכית.
אני לא רוצה להיכנס אל הפוליטיקה הישראלית עצמה, אבל כאן בזמן אמת של כאן 11, בתחקיר על היחס, כן, הקונספציה כלפי מנהיגי החמאס וכו', נאמר שלמשל היה ראש ממשלה, שהוא כבר ראש ממשלה לשעבר, שהעלה את האפשרות, אולי צריך לחסל את אותו סינואר, שעכשיו כולם אומרים שצריך לחסלו. ומיד המערכת נעמדה לרגליים האחוריות ואמרה, זה יביא למלחמה ואנחנו לא נעשה את זה. כלומר, כמעט, ממש נאמר בישיבת הממשלה על ידי ראשי מערכת הביטחון, אנחנו לא נעשה משהו שאתה כראש המערכת האזרחית אומר ולא נראה לנו.
תן לי אולי ניואנס קטן רק בפער הזה שאתה מציג בין אזרח שאין לו שום ניסיון צבאי שמשליט את רצונו ואת האסטרטגיה שלו על צבא שלם, בניגוד לעמדת הצבא, לבין המצב בזמנים אחרים, אתה הזכרת את היום. תקשורת. זאת המלחמה המודרנית הראשונה, לפחות במובן זה שהיא מתנהלת פרט לשאלות של חימוש וכלי המלחמה, באמצעות תקשורת מרכזית. לינקון גר במשרד הטלגרף במלחמת האזרחים, הוא יושן שם, הוא חי שם. הוא, בניגוד למלחמות אחרות, שבו אתה נותן לגנרל משימה כללית, ונותן לו לעשות כמיטב יכולתו, לינקון... יושב על השלטר, יושב על המערכת בזמן אמת, מבין את מהלכי הקרב, מבין את התהליך במערכה היותר גדולה, ויכול לשלוט במה שהצבא עושה. הוא עומד מול הגנרלים, הם עומדים תחתיו, הוא מפקד עליהם, כי יש לו אמצעי שליטה, יש לו C3, יש לו Communication Command Control, זאת הפעם הראשונה בעצם בהיסטוריה האמריקנית, שמתאפשר למנהיג המרכזי, לנשיא, לנהל את האירוע הצבאי.
זאת אומרת,
הצבאי.
הכינוי הזה של נשיא ארצות הברית, המפקד העליון, לינקן באמת היה הדמות הזאת.
לגמרי, לגמרי. האמת היא שהיה צריך גנרל, והוא אנדרו ג'קסון, לגלות את העוצמה, את המשמעות של התפקיד כמפקד העליון, לנשיא. כי שהוא ראש הרשות המבצעת, והוא גם ראש הצבא. וכך בעצם היה ניסיון מרד, דומה למלחמת האזרחים, דומה לסססשן, לפרישה של הדרום, מלחמת האזרחים, היה ב-32 ניסיון דומה של דרום קרוליינה לפרוש מהיוניון, והיא גם הייתה הראשונה לפרוש במלחמת האזרחים. וג'קסון, שהוא דרומי ומחזיק עבדים ותומך בעבדות, מגייס, הוא אומר, אני המפקד העליון של ארצות הברית, והוא מודיע לדרום קרוליינה, אנחנו יוצאים למלחמה נגדכם. כי אני המפקד, אני הנשיא, ואני אומר שאתם לא תפרשו, ואני גם המפקד העליון של הצבא, ואני יכול להכריע אתכם.
ואני רוצה לשאול שאלה, באמת, איך אתה תופס את העובדה שבארצות הברית עדיין של היום, עם כל הרוחות שמנשבות בה, וכל כך הרבה קהלים בה שהם אנטי מלחמתיים לחלוטין, וכל מלחמה היא כמעט פסולה בעיניהם, איך עדיין הדמות הזאת היא הדמות המזדהרת מעל כולן, כאשר יש פה מישהו שבשל הרצון שלו להשאיר אדמה חרוכה בדרום, בעצם במודע יצר מספרים אדירים, אילמן... אמהות, עכשיו אני אומר בשפה קשה, אילמן אמהות לבלי סוף, והוא ידע זאת. וגם בנאומיו הוא דיבר, הוא הרבה לדבר על אילמן, אני אומר אמהות. אילמן נשים, הפך אמהות לשקולות וכו'. הוא ידע זאת, ובכל זאת זוכרים לו, זוכרים אותו לא כמי שהטביע את ארצות הברית בנהר של דם.
זה מביא אותנו לרגישות של היום לשאלות של גזע. ולשאלות של מיעוטים ולשאלות של חלשים בחברה. ולינקון, כן, הוא עמלל אינספור אמהות ואחים וילדים, וקיצר את חייהם של 700,000 חיילים, אבל בשם החירות, בשם השחרור, בשם במובן מסוים שוויון. ואת זה, וזה כאילו לפיד אש בלילה, זה פתאום, זה כוכב זוהר בשמי אותה תקופה, שאי אפשר, אז מוכנים לסלוח לו על הדרך להגיע לשם.
ובעצם, מה שאתה אומר, פרופסור בלונדהיים, זה שעדיין, גם היום, בעומק, אנשים יודעים שיש דברים שנכון להילחם עליהם, וזה לא השאלה איך אתה נלחם, גם, אבל השאלה הראשונה היא, על מה?
על מה אתה נלחם?
אתה נלחם. The Night They Drove All Dixie Down, שיר ששמענו גם בפעם הקודמת שהיית כאן פרופסור בלונדהיים, אבל זה הביצוע המקורי של הלהקה, The Band, והשיר הזה בעצם מתאר את המלחמה מנקודת מבטו של דרומי, שרואה את ההפסד. הוא אומר בעשירי במאי, שאנחנו תכף שם, זה יהיה רגע אחרי פסח, ריצ'מונד נפלה. היא כבר נכנעה קודם לכן, אבל לאחרוני דרומים שנלחמו בה נגד צבא ארצות הברית של לינקן נכנעו,
אחרי שלינקון ביקר בה בעצם
נכנעו לגמרי, כן, רק בזמן הזה, וזה סמל הניצחון הגדול. אבל כמו שאמרנו, הניצחון הזה עלה בדמים רבים, והם לא מחתימים את דמותו של לינקן, ואתה אפילו רצית לחדד לי עוד את הנקודה הזאת.
אני חושב שהדברים נוגעים במהותם בתכונה אמריקאית שאנחנו קצת שוכחים אותה, אבל באמריקה יש אידיאליזם שמבצבץ מדי דור, מדי, זה אלה גלים כאלה של עסקים כרגיל, ואז פתאום יש לחימה, מלחמה על תיקון עולם. לא לחינם, הביטוי תיקון עולם הפך למוטו של יהדות אמריקה. זו תכונה אמריקאית. התפיסה הזאת שיש דרך ליצור עולם טוב יותר, במקרה הזה של מלחמת האזרחים, כן, מלחמה נתפסת, למרות המחירים הנוראים שלה, כמלחמה לתיקון עולם. לתיקון האדם, לתיקון החברה.
ונחזור אל רגע מאוד לא מתוקן מבחינת התודעה האמריקנית, רגע הרצחו של לינקן, ולרגעים שאחריו, ההלוויה שלו שהייתה גדולה כל כך. אתה, שכפי שאמרתי, עושה גם בתקשורת, וביכולת של לינקן לעבוד עם תקשורת, יש לך מחשבות על האופן שבו ההלוויה הזאת עיצבה, גם מבחינה, נקרא לזה תקשורתית, את האמריקניות.
אז הרגע של רצח לינקון הוא שני דברים, בגדול, כשמנסים לראות מעבר לאירועים עצמם. הוא רגע של קטרסיס, והוא רגע של לגיטימציה. למטרות המלחמה ולתוצאות המלחמה. זה המסר של לינקון, זה המסר של המלחמה הזאת, והיא מהר מאוד מתגבשת, והנסיבות של הרצח ושל הקבורה, ושל המהלך הזה של כמה שבועות בין הרצח לבין סיום הפרשה הזאת, היו נדרשים ליצור קטרזיס כדי לתת את הגושפנקה הסופית של לגיטימציה למטרות המלחמה ולמלחמה, ואי אפשר להתעלם מהתהליכים כפי שהם התרחשו לתת את החותמת הזאת.
זה מחזיר למה שאתה אמרת בראשית שיחתנו, אתה אמרת אולי ניגע בקשר בין ישו ללינקן, הנה ישו, כן, שהם רואים בו קורבן הפסח, הנצרות רואה בו את קורבן הפסח שהוא קרב, ובאמצעות הקורבן הזה אנחנו יכולים, כן, ללכת בעולם נקיים מחטא, כך גם לינקן הוא קרב על מנת שארצות הברית תתוקן, ולכן אנחנו גם מחויבים לקורבן הזה.
לגמרי. לינקון נרצח בגוד פריידי, ביום השישי הטוב, שמסמן את מותו של ישו. הנה לנו המרטיר שהולך בדרכו של ישו וגואל את האדם בעולם. לצד פסח היהודי שהוא גאולת הלאום ויצירת החירות, ישו הוא גאולת האדם. אצל לינקון השניים מתלכדים.
משה וישו מבחינת התודעה האמריקנית באדם אחד.
כן, שהוא אברהם, שהוא אברהם. אבי האומה.
אנחנו מסיימים, וזה אגב קשור למה שאתה אומר. אני אקרא עכשיו כמה שורות של וולט ויטמן, בתרגום של שמעון אלקין. וולט ויטמן, המשורר האמריקני בעיני ידיעה ועיני רבים, בוודאי במאה ה-19, בזמנו של לינקן, מתנגד עבדות גדול מראשיתו, ולכן גם העריץ את לינקן. הוא כותב את או קברניט קברניטי, שהפך לאורב חובל, מה שהוא שר על רבין אצלנו. ואו קברניטי שהספינה כבר מגיעה אל הנמל, והקברניט קר נופל ומת, כך תרגם זאת אלקין. אבל אני אקריא שיר אחר שהקדיש ויטמן ללינקן, שאני אוהב להקריא אותו בשזרה כשאני מדבר על הדמות הזאת, והוא מראה איך לוקחים את הדמות הזאת והופכים אותה לסמל. ואחר שאקרא, אנחנו ניפרד עם הצלילים של האופרה של המלחין הצרפתי שארל גונו, כי לינקן אהב מוזיקה, אהב אופרות, אהב ללכת לתיאטרון, ואומרים שהוא ביקר בפאוסט של גונו איזה 3-4 פעמים. אז זה עוד צעד בו, אנחנו נשמע את הצלילים האלה. איתם נסיים, הם גם דרמטיים ומתאימים. אני אודה לך מאוד, פרופסור בלונדהיים, שבאת לכאן. אתה עוד תגיע לכאן בעתיד, אני מודיע לך כבר מעכשיו.
אשמח לבוא.
כך כתב וולט ויטמן. זה אפר היה פעם איש. זה אפר היה פעם האיש. עדין, פשוט, ישר ותקיף. אשר בידו הזהירה, מול הפשע הנהלך בדברי הימים, מכל שידעה ארץ ותקופה, הצל ניצלה ברית המדינות האלה.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.